כמובן אין לו מעצורים בעניין. אז בואו נעבור לפרק ג', אם נזכר שיש עוד דברים שצריך לגעת מפרק ב', אנחנו נחזור לשם. נקרא פרק ג', בבקשה. קוראים ושואלים שאלות. זה פרק ארוך. אבל שווה. בואו נקרא את כולו. שמואל בית, אנחנו קוראים. שמואל בית. חצי אוזן שמעתי שאתה קורא את את השמואל הלא נכון. ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד. ככה זה מתחיל. סיימתם? שאלות. כן, יש הרבה שאלות. טוב, היא לא הייתה בחדשות עד היום. ברוך השם. כן, מי זאת רצפה בת היה, אתה שואל? נכון. ששאול, שדוד מכה, כן, את בניה ואת בני מרב. כן, זו דמות שבאמת הייתה שולית בסיפור עד עכשיו, לא הייתה צריכה להיות מוזכרת, ופה פתאום היא הופיעה. כן, אז יש כמה שאנחנו יודעים, יפה מאוד. אנשים שדוד, נכון, היו לו שתיים, זאת הערה חשובה מאוד. כן, זה לתשומת ליבך, זאת הערה חשובה מאוד, פרט שולי כזה בסיפור. מי שלמד אצלי ספר שופטים, יודע כמה שהפרט השולי הזה הוא חשוב בשביל לסגור איזה מעגל גדול בספר שופטים. לפעמים פרט כזה קטן במקום אחר, הוא יכול לפתוח עולמות במקומות אחרים. כדרכם של מפתחות, שכזה קטן בכיס, וכשפותחים את הדלת ורואים איזה אוצרות יש שם מאחורה. אז באמת את צודקת שבפרק ב' יש בסך הכל שתי נשים מוכרות, שאותם לקח דוד בזמן המרדפים, את אביגיל, אשת נבל הכרמלי, ראשונה, ואחריה את אחינועם הישראלית. ובכל זאת, כאן בלידה, אחינועם יולדת ראשונה, אמנון הוא הבכור, אביגיל יולדת שנייה, ובעצם הלא ידועה, הראשונה, זאת מאחה בת תלמי מלך גישור, שהיא יולדת אבשלום, הווה אומר שיש לה עוד מישהו, מישהי. איזה עוד בת משפחה יש כאן? אתה רואה גם שנשים לא מוזכרות, רק שהן מיות רלוונטיות. פה לא מוזכר, כי באמת לא בת של דוד. היא לא בת של דוד. מי זאת? תמר. כן? אם יש אמנון, אז יש תמר. אמנון ותמר. שהיא אחות אבשלום, והיא הרי מציעה לאמנון להתחתן איתו. בוא נדבר עם אבינו, והוא לא ימנע אותי ממך. אין סיבה שלא נתחתן, למה לעשות באיסור, מה שאפשר לעשות ביתר. הוא לא שומע עליו, הסיפור ידוע. איך היא מציעה לו כזה דבר? זה חזל באמת מבינים, שמזה חזל מבינים שהם לא היו אח ואחות בכלל. זאת אומרת, אמנון הוא בן של דוד, אבשלום הוא בן של דוד, אבל תמר היא לא בת של דוד. אז איך היא אחות אבשלום? מתמר. אומרים חזל, איך השיג דוד, מאיפה תמר הזאת הגיעה? מאיפה המאחה הזאת הגיעה? אשת יפת תואר הייתה. אשת יפת תואר זה לא רק מראה את המראה החיצוני שלה, אלא היא הייתה, הוא לקח אותה במלחמה נגד תלמי מלך גישור, ולפי מה שאנחנו מבינים, זה קשור אחר כך לעוד כל מיני גורמים נוספים שקרו, לא ניכנס עכשיו נפרט, אבל הייתה פה מלחמה, דוד נמצא בחברון, הוא עושה איזו מלחמה גדולה, לעניות דעתי זה הייתה בצפון, יש שיגידו אולי בדרום, איפה בדיוק הגשורי הזה יושב. ומזה, לאחר מכן נולד לו אבשלום בחברון. והבא חגית, חגית לא ברור מאיפה היא ומה היא, לא מוכרת. אותו דבר אביטל, גם לא מוכרת בדיוק, מאיפה הוא לוקח אותה, באיזה הקשר. והשישית, רעם לעגלה אשת דוד, אלה יולדו לדוד בחברון, וזה חזל אומרים, עגלה זו מיכל. שהרי אנחנו רואים פה בהמשך הפרק שמיכל מגיעה לחברון. מיכל מגיעה לחברון, היא לא מוזכרת פה בין אנשים, לכן חז"ל זיהו אותה כמכונה פה עגלה. אפילו נתנו לזה הסבר, למה הוא כינה אותה, למה הפסוק כינה אותה עגלה, מפני שהייתה חביבה עליו יותר מכולם. מיכל הייתה חביבה יותר מכולם, אה? אז למה לקרוא עגלה למישהי שהיא חביבה? תשמעי, כשעובדים ברפת, אז יש, לכל פרה יש שם, עדנה ושיפרה ויוחבת, כל מיני שמות יפים כאלה. יש חביבות גדולה. לדבר שהוא גור כזה, שהוא קטן, זה כינוי חיבה. מה? את יודעת מה? אני אגיד לך סוד. לא ישמעו. תפתחו רגע שמואל א', פרק ט' ז'. אבל השם של הבן שלה מגלה את הסוד. אני אומר שהיין של פורים עוד נשאר לנו קצת, אז אפשר לגלות סודות. תקף, תקף לסודות. אם תסתכלו בפרק ט"ז, הרי מיכל היא החיבור בין דוד לשאול, לבית שאול. כן? היא החיבור. היא לא סתם החיבור, אלא היא החיבור המחבר, ממש. כן? חיבור אמיתי. תחשבו שיש לשאול המלך, יש נכדים, וארמון המלך דוד. כן? לא רק בגלל בריתות זה, אלא ממש ברית בשר ודם. ממש דם. זאת אומרת, אמנם המשיח הוא בצאצאי בת שבע, ולא מצאצאי מיכל, אבל מלכות בית דוד, יש בה מזרעו של שאול. בבקשה, תסתכלו בפרק ט"ז, פסוק א', ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו אם לא אוכל ישראל, מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? ויאמר אדוני, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לי, זבוח לאדוני באתי. עגלת בקר תיקח בידיך. כן? עגלת בקר. למה עגלת בקר? בואו נפנח פה את הסוד, אז נחזור. למה מיכל נקראת עגלה? למה מכנים אותה בביטוי הזה? יפה מאוד. שהרי מה שמואל ערער וחשש? ממה הוא פחד? ששאול יהרוג אותו. נכון? בעצם מה הוא באמת מפחד? ובהסתכלות יותר רחבה, מה מפחיד אותו? זה לא רק ששאול יהרוג אותו. זה כמו תולה קללתו באחרים. הוא כאילו תולה קללת אחרים בו. הוא אומר שיהרוג אותי ושלא לא, מה, לא יהרג פה מה? שלא כל עם ישראל יהרג. אבל יותר טוב שאני יהרג ולא עם ישראל יהרג. כי מה עלול להיות אם אני אמליך עכשיו עוד מלך? שתהיה מלחמת אחים. ובעצם המחשבה הסמויה של שמואל בפרק הזה, בזמן הזה, בעידן הזה, זה למנוע את המינוי של המלך החדש, למרות שזה צו אלוקי, משום פיקוח נפשם של ישראל, שלא תהיה מלחמת אחים. ועגלה זה לא רק סמל לשלום, אלא סמל של מניעת שפיכות דמים. מניעת שפיכות דמים. עכשיו תחזרו לפרק שלנו, תראו כמה שאלה כזאת קטנה ותמימה, למה מיכל פתאום קוראים עגלה? מזה התגלגלנו. מובן עכשיו, למה דוד, כשאבנר בא לקרות איתו ברית שלום, אומר לו, הדבר הראשון שאתה מביא, אתה לא רואה את פניי ללא מיכל בת שאול, שהרסתי לי במאה עולות פלישתים. זאת אומרת, יש פה, אם אתה רציני במה שאתה אומר, אתה באמת רוצה לתת את מלוכת ישראל לידי, להעביר אותה לשבט יהודה, זה יהיה המבחן. בדיוק העגלת בקר של שמואל הנביא, שבעצם אומרת, אין, לא יהיה שפיכות דמים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חושש לשפיכות דמים? למי הנפש? למי שייך עם ישראל? שמה לך שייך? עגלת בקר תיקח בידיך. זאת אומרת, אני זה שציוויתי. מאיפה אתה כזה רגיש פתאום לשפיכות דמים? מה, אתה יותר צדיק מבורחה? הרי ממני למדת שעל כל חלל אשר יימצא באדמה, אגב, איך יודעים שבאמת זו הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא אליו? ולא התכוון באמת להסוות את הגעתו באיזה סתם, איזה זבח תמים. כי מיד שמגיע שמואל לבית לחם, כן? ויחרדו זקני העיר. כן? כתוב שם כך, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו ויאמר שלום בואך? למה הם שואלים כזאת שאלה? למה הם חרדו זקני העיר? הם רואים עגלת בקר בידו, הם חושבים שמצאו חלל באדמה, וצריך מזקני העיר לצאת, וידינו לא שפכו את הדם. זאת אומרת, הרגישות לשפיכות דמים היא נעוצה בביטוי הזה של עגלה. ובעצם מיכל בת שאול היא כאילו הסמל, האיחוד, שלא יהיה מלחמה בין מלכי בית דוד למלכי בית שאול או כל מלוכה אחרת. ולכן היא מכונה בשם הזה, היא יצרה את זה. עצם נוכחותה פה עם דוד, בת של שאול, ממש, הבת של שאול, היא בידיעה הבת שלו. כל מה שהיא עשתה וכל מה שהיא... היא באמת מסמלת את זה עכשיו. ולכן אחר כך שאבנר נהרג, אפשר לראות שלא יצא מזה מלחמת אחים. אמנם דוד השקיע הרבה מאוד מאמצים כדי שזה ייראה כלא מטעמו ולא לא, דבר שיקלקל את כל מה שנבנה פה לאט לאט עם מה שאבנר עשה כשהוא חזר בו. אבל נוכחותה של מיכל ודאי היא תורמת. אולי גם באמת השם יתרעם, נכון? יתרעם זה השם של הבן. בדיוק. כל יתר העם, כן, הבן הזה משקף, כמו אבשלום, הוא לוקח את מאחה ועד מלך שור, אבל בעצם הוא עושה מלחמה בשביל שלום, ולא בשביל להרוג ולכבוש נשים של עמים אחרים. לכן הבן נקרא אבשלום. כן? בעצם השאיפה שלי זה שלום ולא מלחמה. אותו דבר פה, כשעגלה הזאת מגיעה, נכון? הבן שלה יתר עם, יתר עם, הוא בעצם נציגו של יתר העם בתוך חצר המלוכה. בן של דוד, ממש. נציגם של שושלת בנימין, ולא שנאה ואיבה יש פה, לא מחיקת שושלות יש פה, אלא בדיוק להפך, בנייה משותפת של אומה שלמה. כן? אז לכן חזר לתורה, לא סתם החליטו בגלל החביבות, אלא אולי זאת החביבות. זאת אומרת, דוד נמצא בפרק הזה, שמיכל בת שאול זה הדבר החביב ביותר שיכול לעשות פה. זה הדבר, זה החתונה הכי לשם שמיים שיכולה להיות. כי זה באמת מה שצריך לעשות. ברית אמיתית. ולעומת זאת, אבנר ואבישי מתוארים כמי ש... כאילו דואגים לשלומו של דוד, נכון? מה, הוא בא לראות את המבואות שלך, והוא בא זה, אבל הפסוקים דואגים לתאר למה הם הרגו את אבנר. כנקמה על זה שהוא הרג את אח שלהם. כן? במשפט שדה מהיר כזה, בלי בדין ובלי שום דבר, בלי לידע את דוד, מכתף כזה. כן? ולכן הם מקבלים את מה שמגיע להם בשלמות רבה. כן, אני מניח שדוד לא העלה על דעתו שהוא הולך לעשות משהו נגד, עכשיו שהוא הומלך, עכשיו שדוד המלך של יהודה, מה יעלה על הדעת? זה הרי תקלה לא שלא תאומן מבחינתו של דוד. אז אמנם כבר היה כבר ניסיון, הרי היה שהוא מרגו את עשהאל נהרג בעקבות איזו פעולה שאבנר עשה בלי רשות של דוד בגבעון, אז אולי כבר היה מקום כבר לחשוד בדבר. באמת למה דוד שותק? יכול להיות שהוא באמת לא חיכה אפילו לתשובה של דוד. פשוט יצא. הנה, אם אני קורא בפסוקים. ידעת את אבנר בנר כי לפתותך בעלה, ולדעת את מוצאך ואת מובעיך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעם דוד. כן, לא... אם הייתה תשובה, זה לא היה אכפת לו כנראה. אבל הרושם היה שדוד לא חשב, כי אבנר כבר הלך. זאת אומרת, הוא לא העלה על דעת שהוא יחזיר אותו, והוא יחזור, והוא... כן. לא, היא עוד לא הייתה איתו. זה, אין מוקדם. אז כאן את רואה, אין, כל הסודות היו בגלים. אין מוקדם ומאוחר בתורה, גם בתנ"ך. כאן יש רשימה כללית שמסכמת מי הילדים שנולדו לדוד בחברון. בחברון דוד היה 7 שנים. מתי קרה הסיפור הזה? מתי הגיע אבנר אליו? זה לא ברור. מתי בדיוק? בשנה השנית? אחרי 3 שנים? כתוב שהיו ימים רבים. נכון? הפרק מתחיל, פרק ג' מתחיל בזה שהיה מלחמה כמה שנים. ותהיה מלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד. ודוד הולך ומתחזק ובית שאול הולכים ודלים. כמה זה מלחמה ארוכה? מה זה ארוך? שנה, חודשיים, שנתיים, לא ברור. עד שקרה הסיפור הזה עם הפילגש, ואז אבנר חוזר ואומר, אני אתן לדוד את המלוכה. אני אמנה אותו. תראי, תמיד אפשר לחשוב ככה. אני רק רציתי להסביר לך איך חז"ל חיברו את הדברים. למה חז"ל אמרו שזאת מיכל? בגלל שאת רואה מיד שהפסוק הזה, הפסוק הזה הוא לא, הוא כללי, הוא לא נעוץ באיזה זמן. כי הרי דוד נמצא, זה פסוק שמדבר, שמתאר 7 שנים, זה את מבינה? זה פסוק שמתאר 7 שנים. עכשיו אני שואל אותך, הסיפור הזה של אבנר, הוא ודאי בתוך 7 שנים? בוודאות, נכון? אחר כך הוא לוקח דוד זמן, עד שהוא מתארגן, ועד שכל ישראל מגיע, ועד שזה לוקח זמן, עד שהוא כובש את ירושלים. זאת אומרת, ודאי שהסיפור של מיכל קרה בתוך הפסוק הזה. אז למה שזה לא יהיה מיכל? זאת אומרת, אין לך ראיה לסתור את זה. זאת אומרת, זה ברור שזה אפשרי. זה לא שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי מאוד. רק השאלה היא למה קוראים לה עגלה ולא מיכל. אז זה, אני חושב שהסברנו בצורה נחמדה וטובה. כן, עוד הערות, שאלות, כן. למה הם הרגו את אבנר אחרי שזה כתוב פעמיים, ואתה אומר, לא מבין. מה? אף על פי שכתוב פעמיים, כנראה יש פה איזה... הם כותבים, אולי אתה פשוט לא היית בפרק הקודם, לא היית אז. הנה, בפרק הקודם היה מפגש בגבעון, שנפגשו הצבא של אבנר ואנשי יואב, נפגשו שם על הבריכה, ואבנר התחיל ככה התלחמות והתלחמות, ונהרגו 12 משני הצדדים, הם עשו איזה מין שחוק כזה, מין ספורט, ואחרי זה התחיל קרב, שבו אבנר הרג את עשהאל, האח של יואב ואבישי. וזה מה שהם כותבים פה, על זה שהוא הרג את האח שלהם, בגלל זה הם נקמו בו. כן, קמה פרטית, בסופו של דבר. עם כל הדיבורים גבוהה גבוהה על שלום דוד, בעצם מה שמעניין אותם זה נקמה, כבוד של אח שלהם. כן. הוא ידע.
מה פתאום הוא הולך נגד הצד השם? זה ממש כאילו תכונה כמו של שעות בצורה כלשהי. ופתאום דווקא יודע סכסוך קטנוני כזה, זה מה שמשנה את כל הצורת חשיבה שלו.
מזעזע. מזעזע. קשה להבין את זה, אבל ככה זה, זה מה שכתוב פה. קשה להקל, קשה להקל. אגב, לא ברור שזה נכון או לא נכון. זאת אומרת, מי צדק פה בוויכוח ביניהם? הוא אומר לו, למה באת אל פילגש אבי? נכון? עכשיו, הוא לא בא ואומר לו, עלילה, עלילה, אתה מעליל עליי. מה הוא אומר? ואיחר לאבנר מאוד על דברי איש בושת, ויאמר הראש כלב אנוכי אשר ליהודה, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך, אבל... וכו וכו וכו, ולא המצאתיך ביד דוד ותפקוד עליי עוון האישה היום. הוא לא מכחיש את המעשה. מזכיר לנו משהו במדינת ישראל של ימינו קצת, מדי פעם. עוון האישה חוזר בו יותר מדי פעמים. כן, להבדיל כמובן. כן. תראה, מה קרה לאבנר? אבנר בעצם פועל מתוך שני דחפים הפוכים. מצד אחד מה שהניע אותו, מניע אותו, זה כבודו של שאול. אבל למה היה לו חשוב להעביר את ישבושת, את הירדן, ולמנות אותו למלך על כל ישראל? למה לעכב את מלכות בית דוד? בפרט שאתה יודע את כל הדברים האלה. הרי עכשיו רואים בעליל שהוא ידע. זה לא שהוא חושב שאולי עוד לא הגיע זמן דוד. אלא רואים שהוא רוצה לקחת את הזמן של דוד. הוא רוצה לעכב. חזל אומרים, על זה נהרג, שעיכב את מלכות בית דוד שנתיים ומחצה. חזל גם אומרים, מתי זה היה בתוך השבע שנים האלה. כן? יש עוד 5 שנים אחר כך. זאת אומרת, ליתרעם, הבן של מיכל כבר סיים את חברון כבר בכיתה א'. היה לו מספיק זמן כדי לגדול שם. אם דאגת, מתי זה הגיע. כן? 7 שנים, בתוך זה 2.5 שנים. עיכב את מלכות בית דוד 2.5 שנים. והוא עושה את זה במודע, הוא עושה את זה ממש בזדון. אז למה הוא עושה את זה? מה המניע שלו? מה המניע שלו? אז יפה מאוד. כאן מסתבר שיש פה איזה כפל מניעים. זה מה שהעלית. עכשיו, מצד אחד, המניע שלו הוא רוצה באמת ששאול ייזכר ויזכה להיות מלך. למה? אם לא היה אבנר משים את ישבושת למלך על כל ישראל, שאול לא היה נחשב מלך. מלך בישראל זה, יפה מאוד, הוא ובניו בקרב ישראל, כמו שכתוב בסוף הפרשה של מלך בספר דברים, הוא ובניו בקרב ישראל, אם הוא לא מולך אחריו, אז הוא שופט, היה נזכר עוד שופט, היה שופטים, ספר שופטים, שהוא לא היה נחזק כמלך. זאת אומרת, אבנר בעצם פעל, כן, זה מה שהוא אומר, עשיתי חסד, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך, כן? היום אעשה חסד לבית שאול אביך, אליך ואל מראהו, ולא ימציתיך ביד דוד, ותפקוד עליי אבון האישה היום. עכשיו מצד שני, מה זה אבון האישה? זה תרתי דסתרי. תראו איך הקדוש ברוך הוא מגלגל לאדם שלא פועל בתוך מניע, זאת אומרת, מצד אחד המניע שלו הוא באמת כאילו לכבודו של שאול. אגב, גם שם שמואל עשה את זה, אם אתם זוכרים, בעמלק, קראנו את זה השבת, האחרונה. שוב השתחווה עמי, כן? כבדני נא נגד עמי, הוא מבקש, תכבד אותי, תן לי להשתחוות, תשתחווה איתי, שלא ירגישו שאני לא בסדר, שמשהו קרה פה, כבוד. אז בהתחלה שמואל אומר לו, לא השתחווה, לא אשוב, ולא השתחווה, ואז הוא מחזיק לו את המעיל והמעיל נקרא, והוא אומר לו, גם נצח ישראל לא ישקר, והמלכות קרה, שבת מלכות ישראל מהלכה היום הזה. והממלכה ניקחת ממנו, אבל בסופו של דבר הוא חוזר ומשתחווה איתו. אחר כך הוא חוזר. אז אבנר עשה את אותו דבר. הוא, אמנם שאול קיבל את מה שראוי לו ומגיע לו, מאת השם, יומו בא, אבל אבנר רוצה בכל זאת שהוא ייזכר כמלך. כבודו של שאול. וזה מה שמעלה פה. עכשיו מצד שני, מה האמביוולנטיות של התפיסה שלו? למה, מה זה אבון האישה? מה בעצם יש, איזה טענה יש להשבושת? זה מדהים, אתם תראו, זה פלונטר נוצר פה, זה לא יאומן. איש בושת לא יכול להתחתן עם רצפה בתיה. למה? אשת אביו, אסורה. אבנר לא יכול להתחתן איתה? כי אשת מלך. מי יכול להתחתן איתה? אז מבל אשת מלך שמת, אז מה? רק מלך יכול לשאת אשת מלך. אבל אם הוא הבן שלו, אז הוא לא יכול לשאת אותה. נכון? בן אסור באלמנת אביו. לא, שם דווקא מותר לה, היא לא הייתה אשתו. לא, 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 לא. אבישג השונמית אפילו לא הייתה פילגש. לא, לא הייתה פילגש. היא לא אחת מהפילגשים. סוכנת. סוכנת. אחות סיודית. זה היה התפקיד שלה. סועדת את המלך. לא, שם הוא הרג אותו כי זה באמת היה גילוי של בוגדנות. הוא יש לו איזה תוכניות, הוא זומם, כי הוא אומר, מי יודע שהמלך לא ידע? מה, מישהו זוכר? אז אם עוד כמה שנים הוא יגיד, הנה, אני נשוי לאשת המלך, אז אני המלך. תוכניות יש לו. הוא חרג מגבולות הבית הטוב. למרות שהוא הציג את זה כזכויות תאש, כאילו, מה, סולחים אותי הביתה, אבל מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להתחתן עם אף אחד, אף אחד לא דומה לה אבישג גשונמית, לא מוצא פה אף אחד שהיא דומה לה. אז כן. פה זה מצב מדהים. בעצם, הלכתית, רק לדוד היה מותר לשאת את רצפה בתיה. רק הוא יכול לקחת אותה לאישה. ישבושת לא יכול לקחת אותה, כי הוא הבן של שאול, והיא אשת אביו. ואבנר לא יכול, כי הוא לא המלך. אז אבנר חטא לשני הכיוונים, גם כלפי דוד וגם כלפי ישבושת. הוא כאילו במלקחיים, כאילו הוא בא עכשיו, אבון האישה, עכשיו תשימו לב דבר מדהים, זה דבר חשוב ביותר, חשבתי שזה יעלה תוך כדי הערות שהערתם, שכל הפרק הזה בעצם מגולגל סביב הנשים. הוא מתחיל מהנשים שלוקח דוד בחברון, אולי זה עכשיו מובן למה זה הכותרת של הפרק, למה זה ככה מתחיל כל הסיפור. מיכל מול רצפה, תשבו זה מול זה, תשבו אחד מול השני. ועוד מה שחזל אומרים על פלטי בלייש, כן, שהוא כתוב פה שהוא וישלח ישבושת, אגב, זה מאוד מעניין פה, שדוד אומר לאבנר, אתה לא רואה אותי בלי מיכל, נכון? ורואים שאבנר עומד פה, נמצא פה, למה צריך לשלוח שליחים לישבושת? זה מעניין. זאת אומרת שישבושת, אבנר כנראה לא מדבר עם ישבושת יותר. ככה מתחת ל... ישבושת הוא חלוש, הוא לא, בלי אבנר הוא כלום. אין לו שום מעמד מצד עצמו. כן. יפה מאוד. זה החשובה ביותר מה שהערת עכשיו. למה? כי בואו נקרא את זה לאט לאט. כן, הוא שאל, אני אחזור על השאלה, פיקשו שאני אחזור. תסתכלו רגע על הפסוק. וישלח, קודם כל רגע, אולי רק טיפה, אני אחזור לשאלה יותר מאוחר. בוא נחזור רגע, ואומר, אבנר מסכים, נכון? לא תראה את פניי כי אביך את מיכל בת שאול ובאוכל לראות את פניי. ואין תגובה של אבנר, אין תגובה של אבנר. וישלח דוד מלאכים אל ישבושת, בן שאול אמור תנא את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה עורלות פלישתים. וישלח ישבושת ויקחיה מאים איש, מאים פלטי בלייש, וזה מה ששאלת, למה זה כתוב בצורה מוזרה? למה לא כתוב מאים אישה? למה לא מאים אישה? האיש שלה. נכון? או היא נשואה למישהו אחר עכשיו. תכף אני אסביר את זה, עוד רגע נתעכב על זה רגע. והנה פה אתה אומר, כתוב, ויקחיה מאים איש, מאים פלטי בן לאיש. וילך איתה אישה, הלוך ובחור, אחריה עד בחורים, שזה באזור בנימין, בדיוק אחר כך ששימי בן גרה, כילה לדוד, ויאמר אל הרב אבנר, לך שוב, וישוב, אבנר נמצא בבחורים, לפי זה. ואיש בושת נמצא במחניים. וכנראה שמיכל, איפה בדיוק היא נמצאת איתו, עם פלטים עינייש, לא ברור. אולי גם בבחורים, יכול להיות שזה בבחורים. כן, לך שוב, וישוב, הוא שומע בכל אבנר, לך שוב, הוא שם. אז מה בעצם פלטי בן לייש עושה פה בכל הסיפור הזה? אז אם נעבור רגע לשמואל א', אותו סיפור של מיכל ניתנת. אז כשלמדנו את זה שם, דיברנו על זה. כן, בפרק הו, או פרק יותר נכון, כאן כתוב שהוא מגלים. איפה זה גלים בדיוק? זה כנראה צפון בנימין. ובחורים זה כנראה דרום בנימין. את כל נחלת בנימין. אחרי שדוד מתחתן, כתוב שם כך, ואת אחינועם לקח דוד מישראל, ותהיינה גם שתיהם לא לנשים, פסוק במדלת בפרק כ"ה, ושאול נתן את מיכל ביתו, אשת דוד, לפלטי בן לייש אשר מגלים. אגב, שימו לב שפה לא כתוב נתן אותה לאישה. הוא נתן אותה. מאים איש, מאים איש, שימו לב, החז"ל לא סתם המציאו את דרשתם, שפלטי בן לייש לעולם לא נגע במיכל בת שאול. מעולם לא נגע. למרות... נכון. נכון. לא. גם מבחינה הלכתית, אם לא עושה עכשיו את הדיון, כי לא הכנתי את החומר לזה. כן, אבל דוד הוא לא כהן. דוד לא כהן. ומיכל הייתה אנוסה, גם אם היא לא רצתה להיות כמו אסתר. חז"ל אומרים שאסתר הייתה הולכת אחשוורוש, חוזרת למרדכי. עד שאומר לה, לכי ותעשי, ואז היא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. אומרת, היא אנוסה, רק אשת כהן, אם היא נאנסת, אז היא אסורה לבעלה. אבל היא אישה ישראלית, לבעל ישראלי, אין עם זה בעל ישראלי, אין שום בעיה. היא ודאי לא עשתה את זה ברצון, זה פקודה. עכשיו, חז"ל אומרים, אחרי פלטי בן לייש עובר על ייחוד לאשת איש, שזה דאורייתא. מילא ייחוד על הפנויה, זה רק אחרי סיפור אמנון ותמר. אבל זה ייחוד לאשת איש דאורייתא. חז"ל אומרים שנעץ חרב בינו לבינה, כן? הם היו צריכים לישון באותו חדר, באותו בית, באותה מיטה, בפקודת המלך, שאול. כן? אגב, למה שאול עשה את זה? דיברנו, זוכרים? למה שאול הכין לעשות כדבר הזה? מה? יפה מאוד. הוא רצה להבליט את זה שדוד כבר מת. דוד זה מיכל היא אלמנה, בעיניו מיכל היא אלמנה. הוא רצה לחזק את ה... את ההכרה הזאת אצל הלוחמים שלו, שזה רק עניין של כל הראוי לבילה אין בילה מעכבתו. זה רק עניין של עריפת ראש. קח עוד יומיים שלושה, עד שנתיז את ראשו מעליו. כפסע בני ובין המוות, אומר דוד, כמה פעמים הוא כבר כמעט הצליח. אז יש פה איזו תפיסה שבר מינן כזה. זה כבר מת מהלך. לכן הוא נותן את אשתו. לא תרצח. מנוחי השם אלוקיך. בעלת האוב, אתה רוצה שאני אסוף לך פה? חטאת חטאה, ואף על פי כן אנחנו אומרים חז"ל, אמי במחיצתי. אמי במחיצתי, רק תבין מה זה אומר תשובה. מה זה תשובה? אז יש אנשים שבשביל תשובה צריכים ליפול על... ויפול דוד, נכון? כל נפילת האפיים שלנו זה הנפילה של דוד על אפיו. נכון? נופל על אפיים, נפילת אפיים של דוד. בעל התשובה האמיתי. שהוא צריך ליפול על חרב בשביל לחזור בתשובה. בשביל להיות אמי במחיצתי. כל העושה עבירה הוא מתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. מזה חז"ל למדו את זה. כמה עבירות היה לדוד, לשאול, כמה עבירות היו לשאול, תאסוף לו עוד תארים. עכשיו, כמה שתארים יותר עבירות זה יותר חזק, זה יותר טוב לידידותי למשתמש. אחר כך רק עושים עבירה ומתביישים בה, אבל מתביישים בה אחר כך משלמים מחיר. זאת אומרת, זה לא איזה קונץ כזה קטן. אחר כך להתבייש קצת, נסמיק קצת שעשינו עבירה, וזה נפתרו לנו כל העבירות. אלא יש פה סיטואציה מאוד קשה. אגב, גם אצל אבנר, תראה אותו דבר. גם אבנר, למה דוד הספיד אותו כאחד מלמד וב צדיקים? מפליא, לא? אדם ששפך דמים, אדם שעיכב את המלכות, אדם שסכסך עם בני אדם, לא מנע את רצח נוב עיר הכהנים. כמה נזק הוא גרם לאומה הישראלית, אבנר? למה? כי הוא חזר בתשובה. חזר בתשובה. וגם פה אתה רואה. תאבון האישה. כמה עבירות אתה יכול להוסיף לו פה, ואתה רואה איך דוד הספיד אותו. מה? שהוא בא להחזיר לדוד את המלוכה. יואב אמר. יואב קורא כליות ולב רק אחרי שהוא חותך את הבטן. רק אז הוא מצליח לקרוא כליות ולב. ואז זה כבר קצת מאוחר מדי, כפי שאת מבינה. כן, זה באמת הסבר יפה. למה הוא דקר אותו בחומש? הוא רצה לקרוא מה יש לו בלב, לראות. כן. על החומש של ההוא, כן, כן. כיוון לו בדיוק. כן, אז עניין הנשים פה קיבל איזו תמונה, פרופורציה. זאת אומרת, כנגד סיפור רצפה בתיה, הסיפור מיכל. זאת אומרת, רצפה בתיה, כמו שראיתי לכם, בדיוק צומת הדרכים בפרדוקס הזה של מניעת המלוכה מדוד, שבעצם רק הוא זכאי לשאת אותה, צד ההלכה, צד האמת, ואיש בושת מאשים את אבנר של מה שהוא עשה, וכנראה שבאמת אבנר עשה, כי הוא לא מכחיש. הוא רק אומר, מה אתה פוקד עליי את עוון האישה, כשאני עשיתי לך כאלה דברים טובים. אבל מזה, כשאדם ככה, כשמתחילים מנהיגים לדבר בצורה כזאת, אז משתמע שכנראה העבירה נעשתה. כן? הוא אומר, מה עכשיו עושים לי ועדות חקירה? יש עכשיו בעיה עם האיראנים, פצצת אטום. מה אכפת לנו מה היה מלחמת לבנון? כבר שכחנו. אז מבינים שיש כמה בעיות בדוח הידוע. כן, הערות של הקהל, בבקשה. יפה מאוד. נכון. בדיוק. זה הערה אחרי שהזכרת לנו, כי לא השלמנו. זה הדיוק שדייקת, שהוא מעים איש שהייתה מופקדת אצלו בשמירה. מעים איש. מעים פלטי בן לאיש. נכון. מלך איתה אישה, הלוך ובחור. נכון? אז בעצם הוא האיש שלה. זה לא סותר. זאת אומרת, אם דוד האמת, לא נעים להגיד, דוד היה מת, אז הוא היה... אגב, זה מדהים לראות. הרי רצפה בתיה, היא בעצם מסמלת את זה שדוד חי. הסיפור של רצפה בתיה, בין אבנר לבין ישבושת, מלמדת שדוד חי. והסיפור הזה של מיכל, מלמד על דוד המת. זאת אומרת, תראו את ההבדל, כן? דוד מלך ישראל חי וקיים. איך שלא מסתכלים על זה. יש פה משהו חזק מאוד בהגדים האלה של היחס אל הנשים. שמיכל בת שאול, בעצם, אם במפגיע, דוד היה, אולי זה אולי הסיפור, שבאמת עכשיו דוד לא צריך לשאת את רצפה בתיה, אחרי שאולי באמת באה לאבנר, אז הוא כבר לא יכול לשאת אותה. יש פה משהו מחולל, זה כבר לא אשת מלך, במובן הרגיל, כאילו היא נטמעה. אסורה הייתה, זה ביה אסורה. לא ברור, לא, אמרתי, לא ניכנס לסוגיה הזאת עכשיו, כי לא הכנתי את זה. אבל אני אומר, הדבר המדהים הוא שבעצם דוד היה יכול להגיד את רצפה בתיה אני רוצה. הם מתווכחים במשך את רצפה בתיה. הרי הבעשה הכי סמלי, הכי אמיתי שאתה רוצה שאני אהיה המלך, זה את נשות שאול. ולא את בת שאול. נכון? זה המעשה הכי מחזק ומראה שאתה מודה ומוריד את הראש ואומר, אתה המלך. ורק לך מותר לשאת את נשות שאול. בסדר? אז לגבי האחרות אנחנו לא יודעים, אולי הם מתו, אולי הם לא היו קיימות יותר, לא ברור מה קרה איתם, אבל רצפה בתיה, אז אמרתי, אולי פה באמת דוד לא רצה, כי הוא גם הוא האמין שקרה פה משהו לא בסדר. חקר כליות ולב, דוד יודע לקרוא כליות ולב בלי להרוג. אבל את מיכל בת שאול, יש בה משהו סמלי בדיוק לכיוון ההפוך. זאת אומרת שהיא בעצם מבטאת את זה שהיא ניתנה לאיש, וזה שהיא מת. אגב, למה מספרים שהוא הולך אחריה ובוכה? אומרים חז"ל על מצווה שברחה ממנו. מסכן. אם המצווה הייתה, הוא יכול לקיים את המצווה, אז דוד היה צריך למות בשביל זה. זאת אומרת, אילו דוד היה נהרג, אז ליקוחים יש לבא, יכול להתחתן איתה. פה נמצאת, פה נמצאת. היא אולי אם הייתה רוצה כמובן, היא לא חייבת. אבל סביר להניח. אגב, תראי, האדם הזה חי עם מיכל בת שאול, כמה זמן אנחנו לא יודעים, אבל כל זמן שדוד נרדף ואי שם, נכון? אין מכתבים, אין ביקורים, אין... היא אוהבת את דוד. זה לא שהיא לא רצתה להיות אשתו של דוד. ומזל שהיא לא באה איתו לכל המרדפים שם, כי היא לא הייתה מחזיקה מעמד. כל התנאים הקשים שהיו שם. כן, הם נשות שטח כאלה. אביגיל הרשת נבל, אתה מבין שזה מקלחת קרה ורעננה אחרי המנובל שהיה לה. והחינום הישראלית, היא מהשטח, ישראלית כזאת, ישראלית. היא ג'אדאית כזאת, אולי מדריכת טיולים כזאת שם בסביבה. אז, אבל בת מלך, בת מלך. זה לקחת בת מלך שם לכל המערות, עם כל האנשים הגסים שהיו איתו שם, וכל החבר'ה. לא פשוט, בפרט שאבא שלה הוא זה שרודף. זה כבר לא משהו... וגם, אתה יודע מה, זה עוד יכול להיות עילה על איזה סרט הוליוודי כזה אחר כך, ששאול בכלל הולך לחלץ את הבת שלו מפי המפיונר הגדול, דוד, שחטף את ביתו וברח אל ההרים. היו עושים איזה רומן. אז בדיעבד, זה סודר, הקדוש ברוך הוא הרחיק את מיכל מכל התסבוכת הזאת, ואותו פלטי בן נייש חי עם מיכל, נכון? זוגיות כזאת שלו, שתחשבי מה זה אומר, להיות בבית אחד, סגורים בבית אחד, נעולים בבית אחד, הם לא יצאו, הם חיו בייחוד מוחלט, רק שניהם בתוך הבית. להבין מה המשמעות של מה ששאול עשה. מה זה אומרת לתת לאיש הזה לשמור עליה? כן, כן. לכן אמרתי, גם אם פלטי בן לאיש, לא היה פלטי בן לאיש, לא היה מתגבר על יצרו, כמו שחזל אומרים, שהוא חזק יותר מכולם, יותר מיוסף ויותר מבועז ויותר מכולם. הוא השיא השיאים של התגברות על היצר. לחיות ככה במשך שנים עם אישה, כנראה שגם יפת תואר וגם בעלת מידות ובעלת אישיות, הוא למד להכיר אותה. הוא הבין למה הוא בוכה, זה אפשר להבין. אפשר להבין. הרבה פעמים כשאני צריך לנחם איזה מישהי ששידוך התקלקל, לא הסתדר, החתונה. טוב, מה, או הפוך, הבחור רוצה מאוד את הבחורה ובחורה לא רוצה את הבחור. אז הוא אומר, למה הוא רוצה אותך? זה אפשר להבין, זה מובן מאליו. למה את לא רוצה אותו? זה צריך להסביר לי. לא יודע למה. למה את לא רוצה אותו? למה הוא רוצה אותך? זה אין בעיות. זה לא שאלה בכלל. הנה, זה בדיוק מה שקורה פה. זאת אומרת, למה פלטי בן לאיש רוצה, בוכה אחרי שמיכל עוזבת אותו? אפשר להבין, אפשר להבין אותו מאוד. לחיות עם מיכל בת שאול במשך כך הרבה שנים, בלי שהוא נגע בה, בלי שהוא... אז ברור שהוא, יש פה בכי, יש פה מצד אחד בכי, אבל מצד שני כשהוא בוכה, אנחנו חושבים על דוד, על דוד. זה מדהים, כן? הבכי שלו זה כאילו, כל דמעה שלו זה טיפת דמו של דוד המלך. כל דמעה שנופלת כאן. מה רצית שיקרה? שדוד ימות. אז אבנר אומר לו, לך, שוב. מה זה אומר? שוב, את רואה את אבנר עומד במבחן האמינות שלו ביחס לדוד, שאפילו לבכי הזה הוא לא רוצה לשמוע. כן, הוא אומר, תפסיק, לך. תחזור הביתה. זה מאוד חזק של כאילו, אפילו בהיבט הזה, הוא כאילו שחרר לו יהי שדוד ימות. אפילו את הרצון הזה שדוד ימות, צריך לשחרר פה עכשיו. שדוד מלך ישראל חי וקיים. כן, עוד הערות. כן, כן. טוב, שם הוא היה לידו. בעייתית. קשים ממני בני צוריה. תראה, בוא נגיד, אני אחזור לשאלה שלך רגע, ודווקא, כן. לא.
אז לא, אני רוצה...
כן, להבין את זה.
אפשר להבין את זה ככה, אני לא אומר את זה.
כן. אז אתה שואל שתי שאלות. א', אתה חושד בדוד שהוא לא מספיק מנה. ככה יוצא בשתי השאלות. בסדר, אנחנו, לכאורה הוא, כל מה שאנחנו רואים הוא לכאורה, אמרנו. מילה יפה, המציאו בעברית, לכאורה. זה מה שאנחנו רואים. לא מתכוונים, צריך להבין. הכל בשביל להתלמד, מה? מן הסתם. זה הכל רק לכאורה. אז לא צריך מילה, זה הכל. בכל אופן, למה דוד כאילו שותק, א', זה מה ששאלו קודם, ובית אומר, אם הוא שותק, משמע שהוא לא מנה. מה גם שאתה בא ואומר, שכבר יש לו ניסיון טוב עם בני צוריה, ושם במעגלה שהוא היה עם, עם אבישי, הוא ידע טוב מאוד להגיד לו לא לעשות את זה, ולא מי שלח ידו משיח השם, וגם פה צריך להגיד לו, מי שלח ידו באבנר ו... תמשיך הלאה את המשפט. כבר אתה רואה את ההבדל. הנה הבדל מספר אחד. בסדר? נקי אני. אני נקי. אבל, אגב, נקי אני, הוא רוצה להגיד נקי אני ולא, דגש על המילה אני. בסדר? אבל לא בני צוריה. הם דמם בראשם. אך זה לא יאומן. אתה מבין היום, אתה שומע חדשות קצת לפעמים. אתה לא שומע. אתה לא נוסע באוטו. אתה לומד בישיבה כל היום וכל הערב. היה היום ישיבה מאוד סוערת בכנסת. ישיבת הביקורת, ועדת הביקורת. כל מי שהוא חבר של ראש הממשלה, חייב לגונן עליו. אתה קורא את זה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, הם אותה מפלגה. הם בני דודים, אחיינים שלו. אחיינים שלו, אתה יודע מה זה אחיין? יש לך אחיין, שיהיה לך בזאת השם, מכל הצדדים. זה רק לחבק ולנשק, מה זה אחיין? בן אחותו. ותראה איזה כללות הוא שם לו על ראשו. איזה יחס. מה? הם הרגו את האיש שרצה להרוג אותך. אין לו שר כוח, נגיד לו, לא יפה מה שעשית. וזהו. צקצק קצת בשפתיים ונגמר. זה לא דוד. אגב, דוד, מהראיה שאתה רצית להביא, מאבישי, אני אביא לך ראיה לסתור. למה? שהוא לא הכיר את בני צוריה. הוא לא העלה על דעתו כזה דבר. משם הראיה. למה? איך אני, מה הראיה שלי? בואו תפתפו לשם, פרק עבר. ראיה. מה הראיה שדוד לא יכול... שם יבא איתי, ויבוא אבישי, זה פשוט, זה ברור שאבישי יבוא, זה לא שאלה, זו לא ההוכחה. איפה ההוכחה שדוד לא העלה על הדעת שאבישי יעיז לעשות משהו נגדו? כן. לא מיסטיקה, אפשר, עזוב עכשיו. חזל, אנחנו כבודה מקום המונח. שם, בפרק הבא, עזוב, למה אתה מדלג? תכף נשמע את הראייה השנייה שלך על יואב. אבישי, קודם כל, הוא הביא את הראייה מאבישי. תראה אם אתם קוראים תנ"ך בתשומת לב. מבחן קטן אני עושה. תוסיף עוד צד. בסדר. אבל איפה רואים שדוד לא יכול היה לעלות על הדעת שאבישי יעשה משהו נגד הצו שלו? כלומר, זה מה ששאלת. מה, הוא לא יכול היה לצפות? זה גם שאתם אמרתם פה קודם, העירו את זה. מה, הוא לא מכיר את יואב? הוא לא העלה על הדעת שיואב יעיז לעשות כזה דבר. וברור שהוא לא העלה את זה על הדעת. ראיה דווקא מהמקום שאתה הבאת, מאבישי.
שהוא נתן לו ללכת, מחר, מהרחות של שאול, זה לא עשה
כדור. תגיד בכל רם. קח את החנית, הוא אומר לו. מה אתה רוצה נורמלי, נותן לחתול לשמור על השמנת? הוא יקח את החנית בלי שאתה תשים לב, הוא יתקע לו בגרון, מה? יחתוך אותו. אתה רואה מכאן, נכון? זו הוכחה בעליל. שהתמים הזה, דוד המלך, לא העלה על הדעת שאבישי יעשה דבר נגדו. אגב, אבישי סירב פקודה. חצי הוא כן עשה. הוא לא לקח את החנית ואת צפחת המים. למה? איך אני יודע את זה? ויקח דוד את החנית. זאת אומרת, אבישי עשה לו ככה עם הזה יד והלך. קשים ממנו. אגב, לא לגמרי שדוד לא לוקח אחריות. הביטוי קשים ממני בעברית. מה? זה דו משמעי. קשה ממני הכוונה יותר.
כבר מתוכלל.
בדיוק. ממני יצא הדבר. זאת אומרת, אני גרמתי להם להיות קשים. אני הכנסתי אותם למקומות קשים. קשה להיות עם דוד. הוא לא נפטר מהם חזן אומרים. למה הוא באמת לא פיטר את יואב? יואב יש כמה סיבות להתפטר מהם גם בהמשך.
הוא היה הכי, המציאות הצבאית הייתה לא...
כמו שאשתי שאלה אותי בבחירות לפני שאריק שרון זכה. היה ברק מול אריק שרון. בלי להצביע. גם את הבחירה ישירה לראש ממשלה.
אמרתי לו בזה הלשון, היום בכולה תגיד לך, חהב, היום שאתה יכול להגיד, אבל יש לי טעית שזה היה לפני. אמרתי לו, שרון זה אסון, ברק אין מה להסביר. נו, אז למי להצביע? שרון. אמרתי, איך זה? אמרתי, תראי, אנשים אין חוכמות, שחור לבן, אי אפשר פה... אמרתי לו, זה כמו יואב בן צוריה, אמרתי. זה כמו יואב בן צוריה. נכון? הוא אסון, אבל צריך אותו. אסון שצריך. אז שנים השנים, סכנה כזאת. אגב, תקראו פעם מה דוד בן גוריון כתב על אריק שרון, אז תבינו למה שזה אסון שצריך אותו. כל מה שהוא עשה לנו בסוף הדרך, כל מה שהוא עשה באמצע הדרך, זה צריך. מישהו שהיה צריך בולדוזר, שהיה צריך לעשות כל מיני דברים, להזיז כל מיני דברים. אבל בסוף משלמים על זה. כמו פה, משלמים על זה ביוקר. אז זה שאלה למה הוא מזיק אותו, למרות שהוא היה שופך דמים ולמרות שהוא היה אדם קשה. אבל עם ישראל, דמי הציבור, הוא גנרל רציני, הוא אדם בעל יכולות בלתי רגילות. הוא באמת הוליך את הצבא הישראלי להצלחות גדולות מאוד. כן, הערות נוספות, אם יש. אם לא, אז בואו ניגע בעוד כן.
העניין הזה של הדין, של חם לבבו. אולי בכלל הוא יהיה פטור פה, אם דוד לא אומר חד משמעית, אתה לא נוגע בו, וגם כשהעבדים אמרו לו, שחררתי אותו בשלום.
זה גמרא בסנהדרין כבר עושה את כל הדיונים שאתה עושה, שגמרא אומרת על יואב, מה הייתה הטעות של יואב. אז כששלמה המלך בא לדון אותו, נכון? דוד אמר לשלמה להרוג אותו. אז שתי טעויות היה יואב, אם אני זוכר נכון כרגע, אחד לגבי המזבח, ואחד לגבי מה שהוא עשה לאבנר. אמר לו, למה הרגת את זה? הוא הרג את המסע, הרג את עשהאל. אמר לו, אבל עשהאל עודף היה. הוא אומר, היה יכול להציל אותו באחד מעבריו. אז הוא אומר לו, כל זה דיונים עם שלמה, אתה מבין? עכשיו שלמה הוא הבן של דוד, אתה מבין? זה הכל שם במשפחה הקרובה, רק כששלמה הוא חכם, אי אפשר לתחמן אותו. ואז הוא אומר לו, הוא היה יכול לכוון באחד מעבריו. אז הוא אמר לו, אבל הוא רץ, הוא היה מאחוריו, הוא לא יכול לכוון. אז הוא פטור עליו. אין לך דין גואל, אין לך דין גואל. מותר לו להרוג את אבנר, אבנר מותר לו. זה טעות של יואב. הוא סבור היה שהוא גואל אדם, אבל בעצם דין רודף הוא דווקא משם, נלבד. עשהאל היה לו דין רודף, הוא רודף אחריו. יואב אמר לו, תעזור, אבנר אמר לו, תעזור אותי. כן.
למה
אתה תספר
שזה היה
כנקמה? שאלה יפה מאוד, בוא נראה. מה השאלה? שואלת, למה זה מופיע פעמיים שזה הייתה נקמה? פעם אגב נוסף גם אבישי, הפעם השנייה, זה קצרה. נכון? אז פעם כתוב ככה, וישוב אבנר, חברון, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי, ויקהו שם החומש, וימות בדן עשהאל אחיו. אגב, פה יכול להיות שזה באמת לא מסביר. אולי זה מסביר, אפשר להסביר שזה לא מסביר את המניע, אלא למה הוא הכה אותו דווקא בחומש. זאת אומרת, הוא רוצה לעשות בדיוק מה שהוא עשה לאחיו שלו, לאח שלו. ובפעם השנייה זה מוזכר ביחס לדוד המלך. וישמע דוד מאחרי כן, ויאמר נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם מדמי אבנר בנר. יחולו על ראש יואב, כאן רואים שהדיוק שדייקתי הוא אמיתי, אנוכי. אנוכי אבל לא הם. אני נקי, אבל הם יהיו חייבים. יחולו על ראש יואב ועל כל בית אביו, ואל יתקרת מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחרב וחסר לחם. ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. זה יסביר למה הוא קילל את כל בית אביו יואב ולא רק את יואב. למה גם את אבישי? כשדוד קילל, נכון? ראה זה מה זה מוסיף? כשדוד קילל הוא קילל את כל בית יואב, ואחד, נשאר רק אבישי. נראה שכל הצאצאים שלהם יהיו עלובים ומסכנים. כן, בואו נראה רק את הסוף. עוד דבר מדהים, כן, שהזכרתי את זה קודם, על מאותה מפלגה, מאותה ברנג'ה, מאותה משפחה. ויקונן המלך אל אבנר, ויאמר, הקמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים, הוגשו כנפול לפני בני עוולה נפלת. אתם מבינים?
דוד מכריח את אבישי ואת יואב לקרוא את בגדיהם. עושים קריאה כולם, כולל הרוצחים, כולל יואב. כן, גם הם צריכים לקרוא את בגדיהם. ולשמוע את נאום ההספד. שבנאום ההספד הוא אומר, בלי שום כחל וסרק, ליואב ואבישי, בני אבלה. בני אבלה. ויוסיפו כל העם לבכות עליו. ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום, וישבע דוד למור כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפני בוא השמש את עם לחם או כל מאומה, או כל מאומה, וכל העם יכירו ויטב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב, וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר. זה מראה שהשאלה שלך יש לה אחיזה. זאת אומרת, מי חשד? מי חשד שאולי השתיקה הזאת של, כמו שקראת, דייקתם בפסוקים, שהשתיקה, העם שנמצא, העם שנמצא. אגב, מי זה כל העם הזה שנמצא שם, שבאים לעברות את דוד, שבאים, על פניו שבט יהודה, מה אכפת להם? הם מזמן הם רוצים שאבנר ימות. שבט יהודה הוא דווקא יותר מזכיר לי את מזכיר דווקא יותר את יואב ואבישי, ביחס שלהם. מה אכפת להם מאבנר? להפך. אלא, אם תסתכלו בדברי הימים, דברי הימים א' פרק י' ב', תגלו מה קרה פה, ולמה זה היה כל כך קריטי לדוד, זה רגע אמת של החברה הישראלית, זה ממש, לעומת רצח רבין, לעומת מה שקרה רצח אבנר, זה לא יאומן, כן? לא יאומן. זה למעשה, אפשר לקרוא לו הרצח הפוליטי הראשון. אנחנו בוחנים את זה לעומק. למרות שלא, יש לו רציחות דנוביר הכהנים. א' י' ב'. כן, אז פרק י' ב' מתחיל מזה שאנשים באים אל דוד עוד בציקלג. זאת אומרת, באותם שלושה ימים שהוא חוזר בדרך חזרה, ועוד שלושה ימים עד שהוא חוזר מהגדוד עצמו, מגיעים אליו אנשים. הם גם עוזרים לו עם הגדוד. אחר כך תסתכלו, הנה, ממנשה נפלו על דוד בבואו עם פלישתים על שאול המלחמה, ולא עזרום, כי בעצה שלחו שרני פלישתים למור, אני קורא פסוק כ"א, כ"א, בראשו נפלו על אדוניו שאול, ובלכתו אל צקלג נפלו עליו עם מנשה, יש פה רשימה, ואלה מספר ראשי חלוץ הצבא באו מפסוק כ"ד, זה מתחיל. פרק י"ב, מפסוק כ"ד, כאן אנחנו נקבל רשימה יפה מאוד, מה קורה לדוד בחברון. באותם שבע שנים, חוץ מאשר בנים שנולדו לו, זה רק שוב מראה לכם שדברי תורה עניים במקור אחד, עשירים במקום אחר. זאת אומרת, כאן אנחנו בתמימות חושבים שכל מה שדוד עושה, תכף אני אולי אחזור לזה ובזה נסכם את השיעור אולי, דוד מה שעושה בחברון זה חיי משפחה. נורמליות כזאת של חיי משפחה. ילדים, כן, חזר להיות... אדם מן היישוב, כמשפחה, בעל משפחה. ואילו פה רואים מה באמת קורה בחברון. ולמה זה כל כך קריטי, ההתנהגות של דוד, וכל כך חשוב לו שידעו כולם שלא מאימו יצא הדבר שהוא התכוון להרוג את שאול. ואלה מספר ראשי חלוץ לצבא, באו על דוד חברונה להסב מלכות שאול אליו כפי אדוני. בני יהודה, נושא צינה ורומח, 6,800 חלוצי צבא. ומבני שמעון גיבורי חי לצבא 7,100. אגב, שימו לב שהצבא של יהודה קטן ביותר. 6,000 איש. לא ברור, מי... איפה? אלפים, 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 אלפים. שבט יהודה לא כל כך תומך בדוד. כנראה שעוד בתוכם יש כל מיני חבר'ה שחושבים שהם צריכים להיות המלכים, כמו נבל, הכרמלי ודומיהם. מבני לוי 4,600. ויהוידע הנגיד לאהרון, ואימו 3,700 כהנים, וצדוק נער גיבור חיל, ובית אביו, שרים 22. כן, תראו במשפחת צדוק הכהן, נער גיבור חיל. נגיד זה אחראי עליהם, כן, שליט. ומבני בנימין אחרי שאול, 3,000, ועד הן המרביתם שומרים משמרת בית שאול. ומבני אפרים, 20,800 גיבורי חיל, אנשי שמות, לבית אבותם, למרות שאפשר להגיד את שבט יהודה, אני צריך ללמד זכות. אמרתי, אולי זה ככה. אז אפשר להגיד הפוך. שבט יהודה לא היו צריכים לשלוח לחברון חלוץ. הרי פה מדובר על החלוץ. זה רק חלוצי צבא, זה רק אלה שבאים תחילה לעזור לדוד, להתארגן. מה שנקרא, שולחים איזה משלחת הקמה, להקים את הצבא, לארגן את השלטון, לארגן את לארגן עליו מפני פלישתים. מבינים שהולך להיות פה שמח. אז שבט יהודה, אפשר להבין שהם שולחים לחברון, הרי הם נמצאים סביב, זה כמו הגמר, הם הגמר. הם קיימים, זאת אומרת, הצבא הגדול נמצא מסביב, הם נמצאים בכל מקום, הם לפקודת המלך. לחברון, הם שולחים 6,000 איש, שיהיו עם דוד שם, יעזרו לו להתארגן. אז אני יכול להסביר את זה דווקא יותר טוב, באמת. כחד באמת זה חסר היגיון. ומחצים מטה מנשה, 18,000 אשר נקבו בשמות, לבוא להמליך את דוד. ובני שכר יודע בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200 וכל אחריהם על פיהם. כן, שוב רואים את האופי המיוחד ששבט ישכר, בחורי ישיבות, כן, שולחים ראש ישיבה, כן, כל השאר על פיהם. אין חלוצי צבא, אין שום דבר. הרבה הולך, כולם אחריו. ומזבולון יוצאי צבא, עורכי מלחמה בכל כלי מלחמה 50,000, ולעדור בלא לב הלב, כן? צבא איכותי גדול, הכי גדול בינתיים עד כה, 50,000 איש. ומנפתלי, 20,000, ועמהם בצינה ובחנית 37,000, מנפתלי. ומנדני, עורכי מלחמה 28,600. ומאשר, יוצאי צבא לערוך מלחמה 40,000. תראו עד כמה נתונים יש פה, יש פה צבא כבר של כמה מאות, אלפים, מגיעים לחברון. מבינים? זה לא איזה שניים, שלושה אנשים. כל העם נמצא שם. נציגי כל ישראל, צבא ישראל המתארגן, נמצא לו שם בעמק חברון. ופתאום האסון הזה, הרי חלק מי שגרם להביא את כל הכוחות האלה, זה אבנר. צריך להבין, הפעולה של אבנר הייתה בדיוק לכיוון הזה. אז נכון שאתה צודק, מי שהעיר הערה, שכל זה קורה אחרי שכבר אבנר נחלש. זאת אומרת, אבנר לא ברצונו הטוב עשה את זה. הקדוש ברוך הוא קצת שחרר לו שם את הכיוון, לכיוון הזה. אבל אחרי שהוא הבין את הכיוון, והחליט שזה מה שאתה רוצה. כן, עשה את
זה. זו תשובה גדולה מאוד. אפילו שזה התחיל מבושה ומקלון של אבון האישה. אבל הוא באמת עכשיו הולך ומחזיר את השלטון. אנחנו כולנו נסלח לאהוד אולמרט על הרבה פשעים אם הוא יגיד, אני רוצה עכשיו למנות איזה מישהו מהציונות הדתית שיניק את המדינה. אבל נשכח לו כל מיני עבירות. בשקט רע. אז זה מובן מאליו, שכמה צריך להיות. אנחנו נגיד לזבולון אורלב, בוא תהיה במקום יו"ר הממשלה, ואני אהיה יושב ראש ועדת הביקורת. אז נסגור את הכל, נגיד, אלוף העולם. והנה, באים אליו כולם, והוא חייב עכשיו להסביר להם ולעורר בהם, וכל ישראל נמצא פה, זה אחריות כבדה, זה רגע גורלי ביותר, וכל מילה שדוד אומר, כל פעולה שהוא עושה, היא עכשיו נמדת, זה הכל טירונות, זה הכל עכשיו חדש. מה יהיה עכשיו עם דוד? מה, מלחמת אחים תהיה פה עכשיו? יכול הכל להתלקח פה, כולם פה אנשי צבא, כולם פה...
המגמה ברורה.
כן, מיד אחרי זה, תראו לבאים, באו חברון, אז כמובן זה מתאר פה תקופות שונות, זה לא מיד הכל באותה תקופה של אבנר. כנראה שבתקופת אבנר זה רק היו הגלים הראשונים שהגיעו. אני רואה את זה לפי המשך. וגם כל שארית ישראל, לב אחד, להמליך, כן, יתרעם, זוכרת השם יתרעם, של עגלה, שהיא מיכל, יתר העם, וגם שארית ישראל, לב אחד, להמליך את דוד, והיו שם עם דוד ימים שלושה, אוכלים ושותים, כי הכינו להם אחיהם. כן, איזה אחווה ואיזה יחס, כן? יש להם אוכל ומכינים להם ועושים שם... וגם הקרובים אליהם, עד יששכר וזבולון ונפתלי, מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים ובקר, מאכל, קמח, דבלים וצימוקים ויין ושמן ובקר וצול לרוב, כי שמחה בישראל. איזה רגעים גדולים היו שם בחברון, חוץ מהכאב הגדול הרגעי הזה של הריגת אבנר. וזה גם עכשיו ההספד שהוא אומר לו, אחרי זה הוא אומר... ויאמר המלך אל עבדיו, כן, תראו פסוק למד זין ופסוק למד חט, חוזר רגע, תשאירו אצבע בדברי הימים, ותחזרו לפרק ג', וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר. כמה שהמשפט הזה הוא חשוב, כמה שהוא חשוב, לאור מה שקוראים בדברי הימים, מבינים כמה שזה קריטי, ההבנה הזאת. ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל. הפסוק הזה מסביר עכשיו הכל. עבדיו הקרובים ביותר של דוד הם האנשים שהם היו עם יואב וצוריה, עם בני צוריה, עם יואב ואבישי. למה דוד צריך להגיד להם? עכשיו הוא אומר להם, אתם רואים עכשיו? תסתכלו עכשיו. עכשיו תבינו
שנפל שר וגדול בישראל. ואנוכי היום רך ומשוח מלך, ואנשים האלה בני צוריה קשים ממני. ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. אין? זה, אבנר קיבל כרעתו, כפי שראינו, מצד הקדוש ברוך הוא ודאי שהגיע לו הדבר הזה, מצד מעשיו הרעים, אבל מגלגלים זכות לידי זכאי וחובה לידי חייו. זאת אומרת, זה שבני צוריה עשו את זה, והרגו, אגב, הם הלכו באמת על הקצה. זאת אומרת, את שאול הם לא הרגו, כי דוד לא נתן להם לשלוח יד במשיח השם וניקה. אבל אבנר, שהוא באמת היה כנראה המנוע של שאול, והמנוע שם של כל מה שקרה מסביב, אז זממה מרה התבצע בו, כן. כן, שהקדוש ברוך הוא יטפל בזה. קשים ממני.
בעיני העם, ויראו עיני העם כתוב, לכאורה, אחד המדדים הבסיסיים ביותר, זה להסיר אותם מתפקידם. לזרוק אותם נגד עיניו. אז הם מסוגלים לחזור על זה ולשנות את זה ולשלש את זה.
יותר מזה, לא רק להסיר.
לא רק פתאום משאיר אותם, איזה חוסן יש פה, התפקיד,
אולי זה באמת מה שהוא צריך להסביר פה לעבדים שלו. זאת אומרת שמצד אחד שר וגדול נפל היום הזה בישראל. אני חושב שזה אולי באמת מסביר. אבל מי זה השר? איזה שר הוא היה? שר המשפטים? איזה שר הוא היה? היה שר הביטחון היה. נכון, הוא היה... החלוצים היו פה מסביבו, הוא היה... למה פרצת עליך פרץ שלהם הוא היה? הוא היה שר הביטחון, הוא היה האחראי. ושר וגדול נפל... זאת אומרת, אף על פי שהיה אבנר נגדו, היה שר צבא שהתארגן נגד העבדים, הרי תשימו לזה שיחה של דוד אל עבדיו. זה ככה, האנשים המקורבים מאוד לדוד, אלה שהיו איתו, אלה שסבלו איתו, אותם 600 איש שהלכו איתו לכל מקום, ושהם ראו כבר את המתחים האלה, הם כבר היו שם, הם חוו את דוד המלך ואת בני צוריה, היה להם מספיק שעות וימים וחודשים ושנים שהם הבינו מה עומד פה. ודווקא להם, הוא בא ואומר, תשימו לב ששר וגדול נפל היום בזה בישראל, ואנוכי היום רך ומשוח מלך. רך, כוונה, טירון, אני עוד לא, אין, זה רק התחלנו. ואנשים האלה בני צוריה קשים ממני. יפה מאוד, זה מה שרוצה לומר, שפה הוא מסביר למה הוא משאיר אותם, והרעיון שאמרת באמת הדליק לי את הרעיון, שזה כנראה ההסבר שהוא אומר, ישלם השם לעושה הרעה. אין לי ברירה אלא להשאיר אותם, כי הם חזקים, והם קשים, קשים ממני. אז הוא זקוק להם. אני רך והם קשים. תעשה לב להבדל, אני רך, הוא משוח מלך, וקשים ממני בני צוריה. אז אולי בגלל זה הוא אומר לעבדיו, תשגיחו עליהם, תשימו עין. הוא צריך, כאילו הוא אוחז את החבר בשתי קצותיו. אין ברירה להשאיר אותם, בדיוק כמו אבנר, שהוא שר ומשוח וגדול, למרות כל מה שהוא עשה, אז גם הם, למרות מה שהם עשו לאבנר, הם יצטרכו להישאר בתפקידם, כי אין ברירה. יכול להיות שכן, הוא דוד לא מתלבט, לא, אתה רואה שהוא, לפני כולם הוא אומר, בפני בני עוולה נפלת. תראה, זה שאלה גדולה מאוד. זאת אומרת, האם היה, תראה, המשפט האלוקי בסופו של דבר עשה שלמה, לדין תורה. האם היו עדים, אתה מבין, קשה לדעת מה באמת היה, על פי דין תורה, מה המשמעות של הרציחה הזאת, של רצח, מה היה צריך לעשות על פי דין תורה. זאת אומרת, פה צריך להפעיל את משפט המלך. המלך היה צריך לעשות את זה. אז דוד שוקל בדעתו שזה לא נכון כרגע להרוג את יואב. היה יכול להרוג את יואב, מדין מורד במלכות. אני אמרתי לך לא לגוע בו, ואתה נגעת בו. או לא נתתי לך פקודה. זאת אומרת, בעצם חייו של יואב נמצאים בכפו של, בכף המוזניים של דוד עצמו. למה הוא לא הרג את יואב, אתה שואל? זה היה מראה לכולם בעליל שהוא נגד כל מה שנעשה פה. אז הכללות הם עושות את זה, זאת אומרת, הוא העביר את זה לפס האלוקי. תראה, בכלל, באמת רואים שכל היחס של דוד אל בית שאול הוא בבית אלוהי. כל היחס של שאול עצמו מלכתחילה, מי מינה את שאול, אחר כך הקשר שלו עם יונתן, שהוא אומר, נשבה בברית השם, הבאת אותי, ולמה תביא אני עד אביך, וכן הלאה. זאת אומרת, כל היחס הוא יחס אלוקי. הוא מהשמיים ימליכו, ורק מהשמיים ייקחו. כל הגישה. אז גם פה, גם השלמת היחס הזה, הסגירת המעגל, הוא על ידי הכללה שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן עליהם, וישלם השם לעושה הרע. זאת אומרת, הוא מעביר את זה באמת לגלגל רוחני עליון. ייתכן שאולי כשנגיע בהמשך ונלמד על המשך מעלליו של יואב ואיזה נזקים הוא גרם למלכות בית דוד, ייתכן מאוד שנגיד, הטעות הייתה שדוד לא טיפל בו כבר כשהוא היה קטן. לא טיפל בו כבר אז. יכול להיות שנגלה שזה אולי חלק מהעיכובים. אבל על פניו, ההסבר שהוא נותן פה מובן לנו. זאת אומרת, אין לו ברירה אלא להשאיר אותם על עומדם, לצורכי הכלל, ולא מאבדים כלי מלחמה. הרי בדיוק על אבנר הוא מקונן, אבנר זה שר וגדול. אתה ראית, אבנר היה, עשינו חשבון שהוא צריך להיות אדם בן 60-70. ובאיזה קלות הוא הרג את הסאל שהיה, אין, עם מאחורי החנית הוא הרג אותו. לא עם השפיץ אפילו. זאת אומרת, היה כלי מלחמה. ויובדו כלי מלחמה, אז מה, אז נאבד עוד כלי מלחמה? יש מלחמה עם הפלישתים, יש... כן. כמה שאנחנו בשידור, אני מרשה להתעלם מהשאלה. אני אפילו לא חוזר עליה לצורך הציבור. לא יודע אם יספר לך שיש כאלה. לגלות לך. ומתקדמות יפה. מתקדמות יפה. והכשר כל מיני... מתקדמים יפה. וגם המשך הפסוק מתקיים. גם זה לא צריך לדבר את כל רם יותר מדי. אמנם דיני בשר ודם בטלו, אבל דיני הקדוש ברוך הוא לא בטלו. ויש, רואים, שלם השם לעושה הרעה כרעתם. צריך זהירות גדולה מאוד. בכל אופן, אני רוצה לסיים וטוב. בוא נסיים משהו טוב. דיברנו על זה שבעצם כל הפרק נוגע סביב עניין הנשיות. כן? אבון האישה, מיכל בת שאול, והילך אישה אחריה, והוא בוכה על המצווה שהחמיץ את המצווה, לא יכול להתחתן איתה. אגב, באמת אפשר להבין אותו, למה הוא בוכה? בגלל שלחיות באמת עם מיכל במין פאזה כזאת של חיים, איזה שידוך הוא עכשיו כך ימצא אחר כך. כאילו, הוא פסל לעצמו את כל... הוא באמת מזכיר קצת את אדוניה, שאחרי שהוא רואה את אבישג השונמית, אז הוא כבר מסכן, אין לו מי להתחתן. סביר להניח שפה אותו דבר, זאת אומרת, הוא תתרגל לבת מלך, מה נמצא עכשיו? טוב, צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא גם לזה. בכל אופן, אם תסתכלו, מה באמת עושה דוד שהוא מגיע לחברון? זה נקודה, אני חושב שבזה נסיים. מיד אחרי, תראו פרק ב', ויחכן וישאל דוד באדוני למור, האלה באחת ערי יהודה, ויאמר אדוני אליו, עלה. ויאמר דוד, אנה אלה, ויאמר חברונה. ויעל שם דוד, וגם שתי נשיו, אחינועם הישראלית, ואביגיל אשת נבל הכרמלי. זה מאוד מוזר. דוד עולה לחברון, וגם שתי נשיו עולות. מה הפירוש? מה החידוש? אבל שם הסברנו, יפה, דווקא שם הסברנו, שלמה מוזכרות נשי דוד, כדי להראות למה העם סקלו אותו. אמרו לי, נכון, גם השתי נשים שלך נעברו, אבל אין לך ילדים, אתה לא יודע מה זה ילדים. אין לך לב אתה. ככה אמרו לו. יפה מאוד, בדיוק, וזה המשך הפסוק מראה את מה שאת אומרת. ואנשיו אשר אמו העלה דוד איש וביתו. זאת אומרת, כל מה שמעסיק עכשיו את דוד זה לארגן מחדש את חיי המשפחה הנורמליים. אנשים סבלו מאוד בכל המרדפים האלה, בחיים מטורפים. קודם כל זה בכלל מצב מטורף, לאישה, להיות במין מצב לא ידוע, וגברים עוד יכולים, האור בקצה המנהרה, עושים ימינה, פועלים שמאלה, ונשים מטורפות במצב כזה. אין יום ואין לילה, אין חיים, אין חיים. זה לא יאומן. הדבר הראשון שעושה דוד אחרי גמר המרדפים, נגמר עידן שאול, וכל מרדפיו, והאי נורמליות הזאת, הדבר הראשון שעושה דוד זה מעצב חיים נורמליים. אי אפשר להקים מדינה לפני שקמים משפחה. וכן, נכון? נכון? הנורמליות של החיים. כן? רוצים להחזיר את החיים למסלולם הנורמלי? אז הנה לכם דוגמה קלאסית של דוד. חוזר, גם נשב עמו. אגב, חברון. מה יש לנו בחברון? איש וביתו. אדם הראשון וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ויעקב ולאה. יש תשובה יפה מאוד של הרדבז, ששואלים אותו שאלה על הרשב"א, ולמה זכתה לאה להיקבר. איך שואלים אותה, את הרשב"א שואלים אותו שאלה כזאת. למה יעקב נשא שתי אחים, שתי אחיות? למה נשא יעקב שתי אחיות? אסור, ואבותינו קיימו את התורה כולה. ואז הרשב"א עונה לו שם איזו תשובה, ומישהו שקורא את התשובה של הרשב"א לא הבין את התשובה של הרשב"א, והוא שואל את הרדבז. הרדבז אומר לו, הנה אתה מחזיק בעורפי לומר דבר שאיני חפץ לומר. הרי הרשב"א סתם את זה, מה אתה רוצה שאני אגלה לך? אתה לא מבין לבד, אז אתה לא מבין. ואז הוא אמר לו, אם תדע סוד למה נקברה לאה עם יעקב במערת המכפלה, תדע סוד שתי אחיות. הוא הוסיף לו עוד איזה סוד על סודותיו, ולא ניכנס עכשיו לתוך כל העומק התמונה ומה המשמעות של זה. בכל אופן, ברור לנו, אנחנו יודעים, מבינים, שזה קשור לזוגיות של איש ואשתו. ואם אנחנו עוקבים אחרי הזוגות הקבורים במערת המכפלה, יש בהם חידוש. בכל אחד מהם יש חידוש ביחס לחיי הזוגיות. מה שלרחל ויעקב לא היה. זאת אומרת, אברהם ואדם הראשון וחווה, הבסיס הזוגי שביניהם הוא שהם מתאימים, שיש התאמה. התאמה גנטית מושלמת. גנים של הקדוש ברוך הוא מכאן, גנים אנושיים מכאן, הכל מסתדר, וילד וצלמו כדמותו. כן? פרויקט משותף. ובעצם ההתאמה הבסיסית בין גבר ואישה, בין כל גבר לכל אישה, מאשר הם. התאמה. ואדם ידע את חווה אשתו, הדבר הבסיסי. אין אהבה אגב, אין אהבה. זאת אומרת, אין ביטויים רגשיים, זה עצם העולם שמפוצל לגברים ונשים. וטוב שכך. ואברהם ושרה, גם שם אין ביטויים של אהבה. לא תראו ביטויים כאלה של אברהם שאוהב את שרה, ושרה אוהבת את אברהם. אין ביטויים כאלה, אין מילים כאלה. אבל כן יש, יש קצת, כן, אבל זה... זה דווקא מראה שיש אהבה. אם יש קצת כעסים, סימן שיש אהבה. מקום שיש אדישות, אין אהבה. אבל אם יש קצת כעס, אז... אחר כך האהבה מחפה. אבל כן יש אחדות ביניהם. כי זה מה שישעיהו הנביא אומר... הביטו לאברהם אביכם, אל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו, והרבהו והפרהו, אחד קראתיו. כן, אברהם ושרה נקראים אחד. גם אות י' שבשרה התפצלה לאברהם ושרה. כן, מוביע גם, האחדות שביניהם. אברהם, יצחק ורבקה, הם הראשונים שהמילה אהבה מופיעה. ויהוויה. כן, הביטוי ויהוויה, פעם ראשונה שמופיע בתנך אהבה, זה אצל רבקה ויצחק. הרב וינר תמיד אמר, תראו מה ששידוך יכול לעשות. לעומת יעקב ורחל, שנבעו באהבה מבט ראשון, אהבה מבט ראשון לעומת שידוך. שם יש אהבה אמיתית, שם יש אהבה. וזה חידוש גדול, על כפי מה שהיה אצל אברהם. אז מה המשמעות של לאה ולא רחל? למה רחל לא נקברת עם יעקב במערת המכפלה? אצל רחל רואים שבאמת הקשר אל יעקב הוא בדיוק כמו יצחק ורבקה. זה אותו קשר, כמו אצל יצחק ורבקה, יעקב ורחל. ולכן אין חידוש, אין בזה חידוש. זה אותו דבר. כי שוב, אהבה, נכון? יעקב רואה את רחל ויהווה. אוהב אותה. יצחק אוהב את רבקה. מיד, הפוך. הפוך. רק היא מגיעה, נכון? ויביאה אוהלה שרה אשתו, ויקחה לו לאישה ויהווה. זה אתה צודק. זאת אומרת, אין אהבה לפני החתונה, יש אהבה אחרי החתונה. כדרכם של דורשי דרשות. ואצל רחל דווקא יש אהבה לפני, אתה אומר. זה לא חידוש. אז מה התחדש? מה יש אחרי החתונה? זה מה שחשוב. זה שלפני יש אהבה, זה בסדר. אני אומר שאצל יעקב ורחל, אין חידוש על פני הזוגיות שיש אצל יצחק ורבקה. שכמו שאתה אומר, הנה, שאתה אומר, אצל יצחק כתוב ויהווה, ואצל יעקב כתוב ויהווה. כן, אז זה קל וחומר. זה קל וחומר. למה זה קל וחומר? כי הוא קודם, הוא בכלל לא ידע מי זאת. לא ראה אותה מעולם, רק הגיע. הכניס אותה הביתה, הנה היה באוהל, והנה זה, ויהווה. זאת המסקנה. מסקנת הקשר ביניהם זה אהבה. זה שיא הפסגה. נכון? אצל יעקב אבינו זה מתחיל באהבה ומסתיים באהבה. מה זה שונה? נשאר אותו רובד, אותו לבן. אז, אבל, אבל זה, אבל שאלה מה, מה, פסגת הקשר, מה פסגת הקשר? לא, לא, אתה רואה שלא. הנה, אתה רואה שאצל אדם וחווה זה לא פסגת הקשר, אהבה. שאלת ילדים לא צריך לאהוב, צריך להיות זכר ונקבה. בשביל, בשביל להתאחד, אחדות, המושג אהבה לא מופיע. יש פה משהו שכלי, אידיאולוגי, תרבותי, איכותי, אנושי, כללי, לא רגשי. זה לא, זה לא צריך להיות בצד הרגשי, זה צד שכלי. אברהם ושרה הם האנשים שגילו לעולם את, את שם השם. שאדם שייך לאלוקים, שכל, שני הפילוסופים הגדולים של ההיסטוריה, אברהם ושרה. הוא מגייר את, הנשי, את הגברים ומגייר את הנשים. פרויקט משותף, פרויקטורים משותפים. כן? בלי להיכנס לעולם הרגשות שלהם. לא חשוב, בטח שהיה ביניהם רגשות. ברור, הם היו בני אדם, הם לא היו כבשים ולא מלאכים. אבל זה לא החידוש. בסדר? אצל יצחק החידוש זה באמת הצד הרגשי. ולכן רבקה לוקחת את הברכה של עשיו ומכניסה את יעקב במקום. כי היא יודעת מה זה החותם הרגשי של יצחק. מה זאת אומרת שיצחק אוהב? נכון? את עשיו בנו הגדול הוא אוהב. יש לו אהבה. מה זה הרגש הזה? מה זה עולם הרגש? תסתכל בצפון. מה שהרב קוק כותב בצפון. בהגדה של פסח. צפון. מה הכוחו של הרגש על פני השכל? זה חותם המציאות. כן? וזה... יעקב אבינו מתחיל, פוגש את רחל, הוא רואה את אמא שלו, דז'ווי, כזה, ישר, רואה את אמא שלו מול העיניים. וככה זה גם מסתיים. בסדר? לכן אין לזה המשכה, זה דווקא נשאר עם הבכי, זה נשאר עם הרגש, כל ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה. לעומת זאת, לאה, מה החידוש הגדול של לאה? רואים את זה בשמות של הילדים. בהתחלה, כשנולד ראובן, הפעם היא אהבה נאישי. נכון? אחר כך כשנולד לוי, היא אומרת, ילווה אל האישי, וכשנולד זבולון, היא אומרת, יסבלני אישי, מה זה יסבלני? יעשה אותי בית זבול שלו. זאת אומרת, אתה שם לב שיש מעבר לאהבה. יש חידוש גדול מעבר לאהבה. והנה דוד המלך ממשיך עוד קומה על גבי זה. עכשיו אתה מבין איפה נמצא דוד, הרגל הרביעית של המרכבה. הבסיס הלאומי שמושתת על חיי משפחה. וזה מסביר למה שבט זבולון פה הגיע בעמוניו, יסבלני אישי, שבט לוי, בית המקדש המתכונן על ידי דוד. כל זה נעוץ בחיי משפחה של קדושה, עומק התפיסה, מה זה הישראליות. בסדר? זה חברון. חבר לשורש, להוציא ענפים, פירות, עלים, להוציא את עם ישראל. מתוך השורש. אז לכן דוד מתחיל כאן, ולעומת זאת בית שאול, המתפרק, הפורק, והפורק עול, אז אבון האישה שם, זה מה שמתעסקים, מתעסקים שם עם אשת המלך, ולקח, כן כבוד, אין כבוד. בושה וכלימה. לעומת שדוד המלך, אתה רואה מיד דבר ראשון אומר, אתה רוצה להחזיר לי את המלוכה? תחזיר את מיכל לחברון. ושאול קשור, בני רחל, בני לאה, הנה אתה רואה, שלמת את זה, יפה מאוד. עד כאן.